לכולם, אנחנו היום נמצאים ביום שני, חפ"ד בסיוון תשע"ח. אנחנו עשינו אומנם העברת דירה, אבל אנחנו נמצאים לא בכיתה שלנו, אז אני מבקש ככה, לאסוף את עצמנו. נא לפתוח כמו שאצלכם, מסילת ישרים פרק י' בעמוד ס"ב בהוצאות שלפניכם, ביחידה השנייה, שש שורות מלמעלה במילים ואף על פי. בשיעורים הקודמים דיברנו שהמעשים של האדם יודע שהם מעשים שליליים ובגדולה מה שנקרא, אדם נמנע. אדם נמנע או נזהר פחות מדברים שהם מה שאנחנו מכנים הדברים השליליים הלבנים. כן, כולם מכירים את הדבר שנקרא שקר לבן. כן, אנחנו רוצים להגיד שזה כשר, אבל זה לא כשר, זה שקר. כלומר, הדברים שהאדם דש ועקבה מוצא לו כל מיני סיבות והיתרים להקל מעליו, אדם לא נזהר וממילא הוא לא נקי. זה מה שאמר הרב, בפעם הקודמת, הרב הרמח"ל, הוא אמר זה ההפרש, ההבדל בין זהיר לבין נקי. אדם זהיר לא נכשל בדברים הגדולים, הידועים, המפורסמים. האדם הנקי נזהר מאוד גם בדברים הקטנים שלא מפורסמים כאיסורים, לא מפורסמים כדברים שהם פסולים. הוא גם נזהר בהם, לכן הוא נקרא נקי. ובואו ונראה איך ממשיך הרב במילים וזה. כי אף על פי שהוא משתדל לכבוש את יצרו ולכפות את תאוותיו, לא מפני זה ישנה את טבעו ולא יוכל להסיר מליבו התאווה הגופנית, אלא שיכבוש אותה וילך אחר החוכמה ולא אחריה. אך על כל פנים, חושך החומריות עושה את שלו להסיתו ולפתותו. כלומר, יש לנו צורך להבין, אומר הרמח"ל, מהי נקודת המוצא שהאדם עוסק בה. כלומר, האם האדם, אפשר להבין מי"ב אחת, אם האדם למעשה עוסק בעבודת הלב או בעבודות חיצוניות, ובמקום שהאדם עוסק שם אתה יכול למעשה להבין את נקודת המוצא של האדם באותו זמן. ומה הכוונה? תראו, אין לי ספק, אני משוכנע ב100% שכל אדם ואדם, לא משנה מקומו, אתם יודעים מה, אני אפילו אכליל מאוד, מקומו, דעתו, רצונו, דתו, אמונתו, משתדל לכבוש את היצרים שלו. זה לא משנה מי האדם ואיפה הוא נמצא בנקודת זמן מסוימת. אדם משתדל לכבוש את היצרים שלו. ואדם באופן טבעי לא נותן ליצרים להשתולל. כן, הוא נותן ליצרים שלו בנקודות מסוימות, בעניינים כאלה או אחרים, חופש. אבל בכללי אדם הוא לא חיה. ואולי אני אפילו קצת מעליב את החיות. כי בני האדם גרועים מהם בדברים מסוימים. אבל האדם הוא לא בעל חיים. אדם הוא אדם חושב, ולפעמים האדם כופה את יצריו בגלל סיבות חיצוניות. דוגמה. אדם הולך באיזה אזור מסחרי כזה או אחר, הוא נכנס לחנות כזה או אחרת, והוא עכשיו עבר איזה, איך נקרא לזה, תהליך של אדם אחר שפגע בו, והוא הרגש, הוא רותח כולו. אנחנו בדרך כלל פוגשים את האדם הזה כשהוא נכנס לאיזה מקום שלא מתחיל לבעוט בפחים או בשולחנות. לפרוק את הכעס שלו. לא, הוא תופס את עצמו, הוא כופה את היצר הזה של לפרק את הכעס, כי הוא נמצא במקום שהוא מבין שאם הוא יעשה את זה, זה לא ישתלם. כלומר, האדם באופן טבעי כופה את היצרים שלו. כופה אותם, בתנאים מסוימים, בסיבות מסוימות, אבל הוא אחד כזה שיש לו יכולת עובדתית לכבוש את התאוות שלו, לתת להם גבולות, למנוע את הכוחות השליליים שבתוכו להתפרץ. זהו, עוד פעם, תלוי בסיטואציה. זה מוסכם עליכם? מכירים את זה? יש פה מישהו שמכיר את זה? לא נעים לך, אז אתה לא עושה, אתה... אבל אתה אומר, לא כדאי לי, לא שווה לי. אז אתה תחפש את הפורקן ליצר הזה במקום אחר. אבל בסיטואציה הנוכחית, אתה אומר, אני לא עושה את זה, לא עושה את זה. זאת אומרת שבאופן עקרוני האדם הוא משתדל, משתדל לכפות את היצרים שלו ולכבוש את התאוות. אבל תשימו לב, שאדם פועל לכבוש את היצר שלו, את התאווה שלו, כרגע בגלל סיבה א' או ב' ולא משנה מה, יכול להיות שבאמת באותו רגע הוא יתגבר, הוא הצליח. אבל בפנים מה קורה? שאלה זו אליכם. מה קורה בזמן שהוא עכשיו נמנע, אבל בתוכו מה? הוא כועס עדיין. מה יקרה עם הדבר הזה, עם היצר הזה? הוא יבוא לידי ביטוי במקום אחר. ועוד הביטוי במקום אחר. אנחנו לצערנו מכירים את זה היטב היטב בכל מכלול החיים, שהאדם הוא יצור שהוא נמצא בשני מישורים עקרוניים, אני מדבר. האחד זה החברה, השני זה בבית. ואנחנו מכירים את המציאות הזו שיש לנו את, אתם יודעים מה, אני אתן סתם שם, אלמוני של החוץ ואלמוני של הבית. כלומר, זה יכול להיות אדם מאוד 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 נחמד בחוץ, אדם נפלא, נעים הליכות, וכשהוא מגיע הביתה הוא הופך להיות אדם נוראי. זאת אומרת, האדם הזה באמת כבש את היצרים שלו ואת התאוות שלו בחוץ, אבל הוא לא ביער אותם, הוא לא ניקה אותם, ולכן הם יוצאים לו בבית שלו. אנחנו, יצא לכם להכיר מקרים כאלה? כלומר, אנחנו משחקים על שני מישורים. אז מכאן עוד חיזוק לרעיון, שאדם באמת יש לו את היכולת לעצור את עצמו, לבלום, לשים ברקס לתאווה המיידית שבא לו. אז אם כן, אנחנו צריכים להתבונן ולהבין שאנחנו צריכים לעסוק בניקיון, שאנחנו צריכים עמידת הנקיות, אנחנו מדברים לא על המצב שיש לנו אדם עם שני מקומות ביטוי שונים ולפעמים קיצוניים אלו מאלו. מידת הנקיות דורשת מן האדם שהוא יהיה נקי בכל מקום. נקי בכל מקום. אם זה בחוץ ואם זה בבית. שהמידות יהיו נקיות, היצרים שלו יהיו נקיים, התאוות שלו יהיו נשלטים גם בחוץ וגם בבית. לכן אומר לנו רבנו הרמח"ל, היצר בעצם זה שאנחנו גוף, היצרים שלנו, כמו שדיברנו בשנה שעברה בדי שיעור אחד, שקרה אז דיברנו על היצר ויצירה. היצר למעשה מניע את האדם ליצור דברים. השאלה רק, מה הוא יוצר? ברור לכל בר דעת, ואני חושב שיש פה כאלה, שליצור חומרי נפץ זה דבר מעולה. כי ככה אפשר לסלול כבישים, וככה אפשר לבנות בהרים, וליצור מנהרות, וכולי וכולי. זה דבר טוב מאוד. אבל כולנו יודעים גם את הצד ההפוך של חומר הנפץ, שהוא פשוט הורג נפשות. כלומר, האדם יש בו יכולת של יצירה, אבל היצירה הזאת צריכה להיות מושתתת על יסודות שלא יגרמו נזק, שלא ישתמשו בהם לצד השלילי שיכול להיות ביצירה הזאת. הרצון ליצור, המילה ליצור מזכירה לנו יצר. האדם לא היה יוצר כלום, ועד היום היינו צריכים לשבת על הקרקע ולשפשף אבן באבן כדי לקבל ניצוץ, כדי להדליק אש. אם לא היה אדם אחד שאמר, תשמע, נשבר לי אגב, כבר נמאס לי לשבת על הקרקע, צריך למצוא פטנט אחר, וככה הגיעו הגפורים לעולם. כלומר, בשלב האדם אומר, אני כבדי, אני רוצה לשכלל את העניין. אני רוצה להשתדרג. זה יצר. זו תאווה. חיובית. האדם כאדם, בלי היצרים, הוא אומלל, אומלל. ולכן הרב אומר לנו, יש הבדל בין נקיות לזהירות, ויש עוד צורך. יש צורך לכבוש. לכבוש, שחזל אומרים, לכבוש את היצר, הכוונה היא בעבודה המתמדת של האדם, וחברה שנקראת יחידת אבטחה ופיקוח. אדם צריך להקים לעצמו יחידת אבטחה ופיקוח על עצמו. ולתת מספיק כוחות לאותה יחידה בנפש, שהיא יחידה שלא מוותרת, שהיא עקשנית. ותגידו לי אתם, יש פה מישהו שהוא לא עקשן? יש פה מישהו כזה? שהוא לא עקשן?
תלוי במה.
יופי. כלומר, לכולנו יש מידת העקשנות, תלוי במה. כלומר, כשאנחנו מדברים על עבודת המידות, זה אפלה ואפלה. זה לא משהו רחוק. זה לא משהו שהרמח"ל המציא, לא יודע מה מאיפה. הוא מדבר על מה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו במציאות. אנחנו זהירים, ואנחנו זריזים, ואנחנו נקיים, ואנחנו כובשים את היצרים. כלומר, הוא לא אומר לנו לעשות דברים שאי אפשר. הרמח"ל לא ממציא פה דבר תיאורטי. אלא מה הוא עושה? הוא לוקח בפינצטה מתוך המכלול בנפש, אומר, בואו נסתכל על זה עכשיו. בואו ונתמודד עם נקודה הזו עכשיו. תראה, תכיר בה, היא קיימת בך. ומדוע זה חשוב לדעתכם?
כשאתה מתעקש אתה מצליח.
כן, אני לא מדבר רק על מידת העקשנות. עצם זה שהרמח"ל מדבר על מה שיש לנו. למה זה כל כך חשוב? למה הוא לא כותב איזה ספר תיאוריה כמו כלך פתחי חוכמה? עניינים שבתורת הנסתר. כן, למה הוא מדבר פה במסילת ישרים על, על דברים מציאותיים? מדוע הוא מדבר בשפה הזו? מדוע הרמח"ל שהיה איש ענק בכל מכלולי התורה, אם זה ברור בתורה שבעל פה ושבכתב, אם זה בפוסקים, ואם זה בענייני ההלכה, למה הוא נכנס לתוך העניין הזה של עבודת המידות? מה לא בין לזה? למה אתה מתעסק עם זה? למה זה כל כך חשוב שאתה כותב ספר שנקרא מסילת ישרים? מה אתה אומר? כן. לא שומע.
ישר עם הכל, או שצריך להיות נקי כדי להיות ישר.
כן, אבל כנראה, אוקיי, לפי התשובה שלך, אני מבין שאני לא שאלתי בצורה ברורה. אני אשאל את זה בצורה אחרת. הרמח"ל משתמש במדדים, בדוגמאות מהחיים המציאותיים. השאלה היא למה? תכתוב רעיונות נשגבים, רעיונות פילוסופיים. למה אתה כותב דווקא בשפה של עובדות? מה אתם אומרים? עכשיו השאלה מובנת? היא מובנת או לא מובנת?
לא
מובן. טוב, נעשה עוד פעם. כשאני רוצה להוביל אותך למהלך כלשהו, האם אתה תסתפק בתפיסות רעיוניות, כלומר וירטואליות, כל מיני מחשבות, או שתגיד רק רגע, אם אני רואה שמישהו מסביר לי עם דוגמאות מהחיים, מה יותר קל לנו להבין? דוגמאות מהחיים. מה יותר קל לנו להסכים עם המציאות? כלומר, אני רוצה להוכיח לך שאני לא מדבר באוויר. ורבנו הרמח"ל כל הזמן באופן שיטתי אומר לנו, בלי שנשים לב לזה, רבותיי, אנחנו מדברים על עבודת מידות, לא על משהו שאין לנו, אלא משהו שיש לנו. אלא אנחנו רק צריכים לשים לב יותר שזה קיים בנו, בלאו הכי, ולחזק את זה. לא להמציא משהו שלא קיים. כי אם אתה רוצה להמציא משהו שלא קיים, אז אנחנו כולנו מכירים את האמירה המפורסמת שקורה שאני פוגש. טוב, תשמע, זה הצדיקים. הם היו צדיקים. אני לא, ובזה נגמר העניין. שחרר את עצמך. כן, זה סוג של חוסר נקיות. לא, זה לא לצדיקים. זה לכולם, כי לכולם יש את זה. כולם מתגברים על היצר, כולם שולטים בו, כולם מנווטים אותו, כולם מחליטים מתי הוא יפעל ומתי לא. זה לא דבר בלתי אפשרי. כולנו מכירים את המשפט הידוע, תשמע, זה לא אני, זה היצר. כאילו אתה זורק את האשמה על מישהו אחר. נו באמת. הרי כולנו גם יודעים שאם יגרמו לנו נזק כלשהו, אם זה בפן הכספי, אם זה בפן הפיזי, אם זה בפן הממוני, והמזיק יבוא ויגן על עצמו ויגיד מה אתה רוצה ממני, זה היצר שלי, אנחנו לא נקבל את זה. אבל אנחנו מאוד מאוד נשמח להשתמש במילים שלו כדי להגן על עצמנו. זה כמו אותו מדרש שלמדנו בכיתה, שהיו אנשים מטמינים, מחביאים את האוצרות שלהם כדי לשלם מס במנהרות שחפרה המדינה. באמת. מה אתם מרביעים שם? המדינה מכירה את כל המנהרות האלה, בבואו אלה שם ביקרו. צריך להיות איזה היגיון מסוים בראש האדם. השנה לא מדברים על המציאות שבו הגוף שלנו הוא מלא גדוש עמוס ביצרים. לכאורה, אתה מרים ידיים. כי מה אומר הרב? תסתכלו אצלכם בשורות. וזה כי אף על פי שהוא משתדל לכבוש את יצרו ולכפות את אהבתיו, כן עושה את זה, עובדתית. אבל לא מפני זה ישנה את טבעו ולא יוכל להסיר מליבו התאווה הגופנית, לא יעזור כלום, אנחנו גוף ויש לנו תאוות, זאת עובדה או לא? מה אתם אומרים? זו אמירה וירטואלית או מציאותית? וואו, טוב, אני אשאל את עצמי ואני אענה גם לי. אז מה אתם אומרים? אתה שמעת על זה? לא נראה לי. כנראה חשבת על מה שדיברנו מקודם. כלומר, הרב אומר שעם כל הרצון שלנו והיכולות וההצלחות בכיבוש היצר, עדיין יש לנו גוף. והוא פועל, והוא מושך, והוא רוצה ליצור. אז אם אני כבשתי את היצר שלי באיזה עניין מסוים, במקום מסוים, עדיין, מה יש לי? את היצר, הוא נמצא אצלי, אותו יצר. אני לא יכול לשנות את הטבע שלי, אני לא יכול להפוך למלאך. לא יכול. אז אם כן, מה עושי? אומר הרב, אלא שיכבוש אותה, וילך אחר החוכמה ולא אחריה. ומה שאנחנו עושים במקרה הזה, מתוך מודעות מציאותית, שלא יסתיימו היצרים של האדם. ואני אפתיע אתכם. יצא לי לפגוש אנשים בגילאים המאוד מאוד מבוגרים, כלומר, מ-90 ומעלה. ואתה רואה שנכון שהתאוות שלהם מצטמצמות לתאוות, אני אקרא להם מספר תאוות. לא כמו שיש לנו כצעירים יותר. אבל עדיין יש להם תאוות. יש לו תאווה לאוכל מסוים, לשמיכה מסוימת, לאיזה, לא יודע מה, כן? זאת אהבה לזה. גם שהוא מאוד זקן הוא בא בימים. הנבון של תאוות אחרות כבר לא מעניין אותו בכלל, כן? לא מעניין אותו. עכשיו, אם קוקה קולה זה מסוכן לבריאות או לא. בסדר. אבל יש דברים אחרים שהוא רוצה אותם. הוא רוצה, כן, אני רוצה. למה ככה? ככה, אני רוצה. אני לא יודע לשכנע זקן בין 92, 3, 4, 5 לבטר. זה לא עובד. לא נכנס, לא שומעים. יש לו תאוות, יש לו תאוות, כי זה האדם. אבל מה הרעיון? הרעיון זה לכבוש. ומה הכוונה לכבוש? מה זה הכוונה, המילה לכבוש? בואו נגיד לי מה זה המילה כבישה. מי שנכיר את המילה כבישה ב... לא לכבוש עם אלא משהו אחר? מאיכה. יש זיתי, השמן נעשה בכבישה קרה או כבישה חמה. זאת אומרת שעל הזיתים האלה מופעל לחץ, אוקיי? שהלחץ הזה, כל הזמן, האבן העליונה רוכבת על האבן התחתונה וסוחטת לזיתים את השמן. זאת אומרת, הזיתים קיימים. היצר קיים. אבל יש משהו כבד יותר. כבד יותר, חזק יותר. שלא נותן להם, כן, לשנות דבר מחוץ מהמיקום של ממצאים ולהוציא את השמן. כלומר, למעשה אנחנו מתייחסים במידת הנקיות על הצורך לכבוש. אי אפשר לנטרל את יצר הרע או את היצרים שלנו לגמרי. אי אפשר. בלי יצרים אנחנו לא בני אדם. ואנחנו בני אדם. לעולם נהיה בעלי יצרים. השאלה היא, עד כמה אנחנו נהיה מובילים או נגררים אחר הגוף. זה הכל. לכן אדם שכובש, אדם שכובש, מה יש לו? יש לו כוח, הוא שולט. שולט. והאדם צריך לשלוט. היי, יגיד האדם, אני לא יכול! מה נענה לו? מה שאמר לו בתחילת השיר. יש פה מישהו שיצא לו לכפוש את יצרו? יצא, נכון? כבר אמרנו, זה יוצא הרבה. אתה נמצא במקום שאתה אומר, וואלה, לא שווה לי, אתה כובש. זאת אומרת שמה? שאדם יכול לכבוש את יצרו. אני חושב שעד המקום הזה של מידת הנקיות, הרבה אנשים משוכנעים שאי אפשר לנצח את היצר. הוא חזק, הוא גדול עליהם. איך?
זה כאילו אתה
מנצח
פעם אחת.
יפה, נכון, נכון, נכון. למה אתה חוזר
ונלחמים?
יפה, למה אנחנו חוזרים ונלחמים על אותם הדברים שוב? כי אנחנו ניצחנו אותו, אבל מה לא עשינו?
חיסלנו.
לא כבשנו. כלומר, לא הכנסנו אותו. ניצחון הוא מקומי, הוא זמני. דוגמה, אתה יכול לנצח אויב, כן? אויב, ניצחת אותו במלחמה, ואחר כך אתה לא מצליח לשלוט בו. אז הוא עושה לך טרור. זאת אומרת, לא ניצחת. הניצחון היה זמני.
ואם קרסת את זה לקבל?
זאת אומרת, כיבוש, כשמדובר פה על המידות, זה אומר שעובדה שניצחתי אותך. פה עובדה. אבל היות וכבר ניצחתי אותך, התהליך הבא שלי זה לא לתת לך חופש מוחלט. לא לתת לך לקבוע לי. בעובדה, ניצחתי אותך, אני יכול לקבוע לך. וזאת העבודה של הנקיות. לקבוע ליצרים שלנו את הגבולות. אנחנו חייבים אותם בגבולות הנכונים. באיזון הנכון. אדם ללא תאוות האוכל יהיה רעב. אדם ללא רצון יצר לחום יהיה לו קר בחורף. כלומר, האדם ללא החלק הזה, האדם ללא החלק הזה של הרצון ליצור לעצמו עניינים כאלו אחרים לא יכול לחיות. לא יכול לחיות. מה אמות המידה? זה תורה, יש חז"ל. כן. כן. לכן, השאלה שעולה לנו מתוך הדברים הללו, והמטרה שלי היום, זה באמת לסיים את הפרק, וואו. זה רבע שעה? טוב, נראה. למעשה, בכל השלבים של עבודת המידות, בכל השלבים של עבודת המידות, יש להבין דבר יסודי, מרכזי, במהלך החיים כולם, לא רק בנושא עבודת המידות, אלא בכלל. בכלל. וגם בבחירת בת זוג. ואחר כך בבניית הבית היהודי. כי אנחנו הפעם לא מתעסקים בצד הקבלני של הבניין, ולא באדריכלות של הבניין, כי אתם לא נראה לי הולכים לבנות בתים, אלא אם כן יש פה מישהו שמתכנן להיות קבלן. אבל הרוב מהאדם לא בונים בית. כשאומרים בונים בית, הכוונה היא לתוכן. כי קודם בתים מוכנים. ואנחנו לא מדברים על הבית כצד החיצוני של ארבעת הקירות. רבותיי, הכל מושתק, עומד, מיוסד, מחילה על הלב. באמת מה האדם רוצה. אי אפשר לשנות דבר וחצי דבר בכל מהלך החיים שלנו בלי שנרצה. שום דבר לא קיים בעולם שלנו בלי שנרצה אותו. זאת אומרת, הכל מסכים פה ללב. ללב של כל אחד ואחד.
גם אם יש לך לחץ או משהו.
מה?
גם
אם יש לך לחץ, אם אתה לא רוצה להיכנע ללחץ, אז אין לחץ. אתה לא נותן ללחץ להפעיל. כלומר, אתה צריך לרצות. והרצון הזה, רואים, אנחנו בדרך כלל בין אנשים אומרים, תשמע, זה בא מהלב. כן? בא מהלב. אם כן, מה שאנחנו רואים במידת הנקיות, אומר לנו הרמח"ל, שנשים לב. כשדיברנו על מידת הזהירות, לא התמודדנו ולא התמקדנו אלא בתוצאה המעשית. זה אסור, זהו. אל תעשה. זה מותר, עשה. זה חובה, תקיים אותה. אבל לא התמודדנו עם היית, עם התאווה. אנחנו או נמנענו, או שעשינו כתשובנו. אבל לא התמודדנו עם השורש של הדבר. וזה היצר. במידת הנקיות הרב לוקח אותנו לשלב הבא, המתקדם יותר. ההתמודדות. למה אני עושה? כי אני רוצה. למה אני נמנע? כי אני רוצה להימנע. כלומר, אני כובש את הכוחות הגופניים שלי ולא נותן להם להיות בעלי הבית. יש איזה סיפור יפה שיבחיש לנו קצת למה אני מתכוון. ישבו כמה בחורים בבית המדרש ובאמצע הלימוד שלהם עשו הפסקה קצת ככה לתת למוחים להירגע. ואז אמרו, רגע, בואו נדבר איך אפשר להכניע את יצר הרע. התחילו לדבר על היצר הרע. וזה אומר כך, וזה אומר כך, וזה מעלה שיטה כזו, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה. אז ראש הישיבה אמר שמה, שמע אותם, אז הוא חייך. ואמרו לרב, למה הרב מחייך? הוא אומר, זה בדיוק העניין. אתם תדונו עוד הרבה זמן איך מתגברים על היצר הרע. אבל היצר הרע עומד בצד, אומר, יופי, תמשיכו, העיקר לא ללמוד. תמשיכו, זה בסדר. אנחנו לא קולטים את הנקודה המסתתר. תמשיכו לדון, זה בסדר, מצוין. במי לדאורייתא. אבל היית באמצע לימוד. מה פתאום עברת לשם? יש שאלה גדולה. פעם היה פה בישיבה, היה מגיע בן אדם שהיה נכנס לסדר ואוסף צדקה. אתה זוכר את היהודי הזה? הוא הפסיק לבוא, אני לא יודע למה. אבל הייתה שאלה, ידענו פה בישיבה, האם לעצור אותו? האם להפסיק? כי הרי כולם משווים לנותנים, לכאור. עכשיו, הבן אדם בא, הוא מושיט יד צדקה, הוא עובר בין החבורות, וזה מפסיק להם את הלימוד. האם זה נקרא דבר שאל לא יכול לעשות על ידי אחר, ועכשיו זו מצווה שבא לידך ואל תחמיתנה? או שזה ביטול תורה? לא משנה לה מה הייתה המסקנה, אבל עצם זה צריך לחשוב, להסתכל רגע. זה כמו אותו אדמו"ר שראה את החסידים במקווה. כולם ככה קופצים למים במקווה ורוצים, וואה, זה יופי, אנחנו נהיה טהורים וזה וזה וזה, והתחילו לדבר, לדון שם בחוץ, כן, זה ניקיון, מה יצר הרע, וכל דברים שטונים במקווה. ואז הוא אמר להם, רבותיי, אני לא מבין מה אתם כל כך קופצים וצוהלים. כשאני יורד למקווה למטה, אז אני רואה את היצר הרע בפנים, אומר לי, נו, נו, בוא, 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 בוא. אני מחכה לך גם פה. לא? אנחנו צריכים להבין שיצר הוא חלק בלתי נפרד מכל מהלך חיינו, בכל עניין ודבר. הוא לא נעלם. הוא לא ייעלם כל זמן שאנחנו בגוף. אז אם כן, מה עושים איתו? כובשים אותו. כמו שאנחנו כובשים אותו הרבה פעמים, כי אנחנו לא מתאים לנו עכשיו להתנהג לא בסדר. יש לך יצר מאוד גדול לעשות מה שבא לך עכשיו. אז אתה כן כבשן, אתה כן מנצח, אתה כן לוחם טוב. וממילא, אומר על הערב, אני קורא בפנים, אמנם, אחר שיתרגל האדם הרגל גדול בזהירות הזה, עד שינקה ניקיון ראשון מן החטאים המפורסמים, כלומר במידת הזהירות, וירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה, בתגבר בו האהבה אל בוראו והחמדה אליו, וכאשר האדם עם כל הנתונים הפיזיים הללו, ירצה באמת לכבוש את היצר מתוך שתי סיבות. האחת, סיבה מאוד אנוכית, שהוא רוצה להיות נקי, שהוא רוצה להיות אדם הראוי להיקרא אדם. מצד שני, הגדול מכולם, זה רוממות האל, גדלות השם שברא אותך. רבותיי, אני לפעמים מזועזע. בוא, שמעתי במילה. אני רואה בחורים שמנקבים את גופם. ושמים עגילים, ושמים כל מיני דברים, איך קוראים לזה פה בגבות, נו?
נזר.
איך?
נזר.
לא יודע, לא, נזר זה באף. שמים פה כל מיני דברים, דוקרנים, ואני אומר לעצמי, רחמנות. כלומר, אני לא כועס, אני פשוט כואב. ולמה אני כואב? כי נראה לנו, חלק מאיתנו, שגופנו הוא לא קדוש. נראה לנו שהגוף הוא זה חתיכת בשר של כך וכך קילו, משתנה מאדם לאדם. ואדם יכול לעשות מבשרו מה שהוא רוצה. ואנשים לא מעלים על דעתם ולא חושבים שהגוף של האדם הוא גוף קדוש. נכון שהוא חומר, אבל מאיפה הוא, מאיפה הוא יצא? מה שורש החומר הזה? בריאת האדם. זה דבר קדוש. וכואב לי לראות אנשים שמחללים את הקודש, פוגעים בגופם, מזלזלים בגופם. זה מאוד מאוד לא קל לי לראות את זה. במובן הזה, אנחנו צריכים להבין שהיצרים שלנו הם קדושים. הם באים מצד הקדושה, כי עניין הכוחות הנפש שבאדם זה ליצור. אלא שאנחנו פוגעים בהם ומשתמשים בהם לדברים לא נכונים. ולכן אומר הרמח"ל שהאדם, אחרי שהוא יתרגל להיזהר מן הדברים המפורסמים שהם לו, עד שהוא ינקה ניקיון ראשון מן החטאים המפורסמים, שהחטאים הגדולים לא יהיו בו, לא יהיו לו גם תאוות לחטאים הגדולים, הידועים המפורסמים. זה השלב הראשון. ואז הוא יתרגל בזהירות הזו, הוא יהיה זריז במה שצריך לעשות, וזריז כדי לברוח ממה שלא צריך לעשות. האדם שעושה את זה מתוך אהבת השם, היא זאת שמביאה אותו לשלב הבא, ותסתכלו בהמשך, הנה כוח ההרגל הזה ירחיק אותו מענייני החומר וידביק דעתו על השלמות הנפשי, עד שסוף סוף יוכל להגיע לניקיון השלם. אומר לנו הרב, רבותיי, כמו שאי אפשר לדלג מקומה אחת לקומה שלוש בלי מדרגות או בלי כלי עזר אחר, באוויר אי אפשר לקפוץ מאחד לקומה שלוש, גם סולם הוא כלי, סליחה, האדם צריך להבין שאי אפשר להגיע למידת הנקיות, כלומר לכבוש את היצרים שלנו לפני שנזהרנו בדברים המפורסמים. זה מהלך שנבנה שלב על שלב. בזמן שאדם עדיין נכשל בהרגל, בעבירות הגדולות, בדברים הידועים שזה אסור, הוא לא יכול להתקדם לעמידה הבאה, עמידת הנקיות. הוא לא יכול. ולמה? למה זה ככה? דוגמה, חייל שהוא עכשיו מיועד להגיע ליחידה מובחרת, לא יכול להתקדם לאימון שלב ב' אם הוא לא הצליח את אימון שלב א', הוא לא עובר, הוא לא יכול לדלג. כי את אותם ההרגלים, אותם החשיבות, אותם הדרכים שאתה לומד בשלב א', כל מה שאתה לא בקיא בהם ואתה יודע אותם, אתה לא יכול להמשיך לשלב ב', אי אפשר, בוודאי לא להשתמקים. וממילא, שכבר יכבה אש התאווה הגופית מליבו, מתגבר בו החמדה האלוהית, ואז תישאר ראייתו זכה וברא, כמו שכתבתי למעלה, שלא יפותה ולא ישגהו חושך חומריותו, וינקה במעשיו מכל וחול. אז זה אומר הרב, זה הדבר המרכזי שצריכים לזכור. אנחנו צריכים לאמץ כוח, להתאמץ מאוד, לנקות את עצמנו מהדברים המפורסמים שהם אסורים. כל אחד יש לו את הרשימה הפרטית שלו, של הדברים האסורים המפורסמים שהוא לא יודע שהוא לא עוצר אותם, שהוא לא בולם אותם, שהוא לא נלחם איתם. מבילה ממשיך הרב, הנה, זה בסדר, נכון, אני ברצף, נכון? והנה על מידה זו היה דוד שמח בעצמו ואומר, הרחץ בניקיון כפיים והסובבה את משבחך, אדוני. כי באמת רק מי שינקה לגמרי מכל נדנות חד ואבון, הוא הראוי לראות את פני המלך השם. ולפעמים שאני אני רואה את הביור הזה שדברי על המוכל, אומר רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, ריבונות עולם, רגע, המוכל, רגע, רגע, רגע. כשאתה אומר לראות פני השם, למה אתה מתכוון? אם אתה עוקר את דוד המלך, אתה מתכוון מה? על המשכן, על המקדש? לכאורה כן. רבותיי, אתם יודעים מתי אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא לראות פני השם? יש לכם רעיונות?
כל רגע.
כל רגע. אבל בואו ניקח דוגמאות יותר מציאותות מהחיים, מציאות, עובדות. מתי אתה נפגש עם הקדוש ברוך הוא? מתי אתה רוצה לראות פני השם כשאתה מתפלל? יופי, על מה? 18 רגיל? 3 פעמים ביום? לא. ודאי ששם אתה נפגש עם השם. אבל מתי באמת אתה רוצה לראות פני השם? יש לך יתר, יש לך יתר, שאתה רוצה משהו. אתה רוצה שאחותך תלד לשלום והכל יהיה בסדר ותחזור הביתה בידיים מלאות. אתה רוצה שסבא יבריא או סבתא תבריא. אתה רוצה ככה, אתה רוצה ככה. אז אתה רוצה לעמוד לפני המלך ושהוא ישמע אותך. ואז אומר הרמח"ל, איך אפשר לעמוד לראות פני מלך שאתה אפילו לא נזהר בדברים המפורסמים? עזוב את הדברים כבר שהם נקיות, בזהירות מה קורה איתך. איך אומר הפסוק במגילת אסתר? כי אין לבוא לפני השער המלך בלבוש שק. אתה עם בגדים מלוכלכים, אתה רוצה להיכנס לארמון לעמוד מול המלך? סליחה, למה שיתנו לך רישיון להיכנס? אנחנו חיים איזה מין תפיסה עולמית שלראות למלך זה בזמנים מסוימים וזהו, והשאר לא נחשב, אבל פתאום אנחנו צריכים משהו והלב כואב או הלב רוצה משהו ואתה פונה להשם בשיחה פרטית ככה תם. זה לראות פני מלך, זה לעמוד מול השם. כלומר, הרמח"ל לוקח אותנו פה לאיזה שורה של איזונים במציאות, רק תתבונן על המציאות שלך ומזה תלמד מה לעשות, לא וירטואלי, לא דמיוני, עובדתי. זה גם יכול להיות אדם שנוסע ברכב, הוא צריך להגיע לאירוע ויש פקקים, הוא אומר וואו וואו וואו, ריבונו של עולם תעזור לנו להגיע בזמן. עמדת לפני המלך, עכשיו אתה רוצה לעמוד לפני המלך ולהגיש בקשה. זה מצוין, השאלה אם בכלל אתה יכול להיכנס. אם האדם עובר על דברים מפורסמים שהם עשו והוא לא אכפת לו, הוא עובר ועובר ונותן ליצר שלו לשחק איתו איך שהוא רוצה, איך ייתנו לך להיכנס? סתם דוגמה, אתה עכשיו רוצה להיפגש עם ראש הממשלה, כן? ואתה כל החיים שלך עד היום יוצא נגדו בכל מקום, הוא יתחיל לדבר איתו?
כן.
נדמה לך. למה? סליחה, לא חייב לך.
הוא לא יודע.
אתה בחוץ לדבר, אני לא חייב לדבר איתך.
אני מדבר
על... דבר מה אתה רוצה. אבל אני לא מחויב לפגוש אותך. יפה, אז לא תכנס. לעומת זאת, מישהו מתומכיו, רוצה להכניס אותו. אם אתה שייך למחנה שלי, בבקשה. אבל אם אתה לא במחנה שלי, אז איך אתה רוצה להיכנס? לכן אומר הרמח"ל, שעל זה דוד המלך היה אומר, רחץ בניקיון כפיי ואז בסובבה את מזבחך השם. כלומר, יש שניים כדי להיות סביב המזבח, להגיע אל לראות פני מלך. לכן ממשיך הרב אומר, והנה ודאי כי מלך הרבה היא לאדם להגיע לשלמות המידה הזאת, והוא קריאה מה שאמרו ז"ל, עבירות שאדם דש בעקביו סובבות אותו בשעת הדין. מה זה שעת הדין? כולם, מה אתם אומרים? מה זה שעת הדין? מתי זה שעת הדין?
כל שעה ושעה.
יופי. לא כמו שחושבים שזה בראש שנה ויום כיפור. זה כל רגע ורגע, שאתה מבקש משהו, מסתכלים אם יש לך זכויות. בודקים אם מגיע לך או לא, זה שעת דין. דין זה אומר, מסתכלים, עושים חשבון. וממילא אומר הרמח"ל בדרך זו אמרו ז"ל, רובם בגזל ומיעוטם בעריות, שימו לב, וכולם באבק לשון הרע. אומרים רבותינו זאת, אתה מסתכל על בית אלמין, אתה אומר, רגע, רגע, למה נפטרו פה כל אלו? למה כל אלו? על מה הם הלכו? על מה? שימו לב עכשיו לעניין, תראו איזה דבר מדהים, מי שמאיים בגמרא הזו נדהם. רובם בגזל, רוב האנשים ששוכבים שם גזנו. וואו, זה מפחיד לחשוב על זה. מה, כל אלה גזלנים קומים את הבית אלמין גזלן? אבל סליחה שאני אומר את זה, אפילו הקרובים לנו שכבר הלכו לעולמם. אומרת הגמרא, כולם בגזל. מה זה גזל? גזל זה לקחת דברים, כן? בכוח, או?
ביום.
מה?
ביום. בלילה.
בלילה זה גנב. אבל אתה לוקח דברים, אתה מזה ומזה, ואנחנו בכלל לא רואים בזה בעיה. זה בכלל לא בסדר. לוקחים דף במכונת צילום. מה קרה? כולה דף. סליחה, זה שלך או לא שלך? אומרת הגמרא, רובם כולם בגזל, שימו לב. ועכשיו, רבותיי, מחילה. שימו לב. אחת העבירות החמורות בתורה העריות, אומרת הגמרא, אתם רואים בין כל אלה שקבורים פה, מיעוטם בעריות. כי זה מפורסם. אנשים לא עוברים על עריות. אבל כולם, בבקשה, למה זה חופשי? למה אומרים, לא, אני רגיל, זה לא זה, מדברים חופשי. אדם דש בעקביו. מתייחס לזה כאל אבק. עזוב, זה... על זה מידת הנקיות. על הדש בעקביו. אני אמרתי פעם בצחוק מה זה דש בעקביו, אתם יודעים? כשאומרים לך שיש איזה משהו שהוא כזה בדקות, אתה אומר, טוב, תמסור דש, זה מתחת לעקב. לא מעניין, תמסור דש. אתה לא מתעסק עם זה. לכן אומר הרמח"ל, ואמרו ז"ל, דוד היה נזהר ומנקה עצמו ניקיון גמור מכל אלה, והיה הולך למלחמה בביטחון חזק, והיה שואל באורים ותומים, ארדוף אויביי ואשיגם? ולא אשוב עד כלותם. היה משוכנע שהוא מסודר, הוא נקי, וכשיוצא למלחמה הוא חוזר ומנצח. מה מיוחד בדוד? בואו נראה. מה שלא שאלו יהושפט, עשה וחזקיה שהיו מלכים צדיקים. הם לא אמרו ארדוף אויביי ואשיגם. ואחלם, לפי שלא היו מנוקים כל כך. ואו, אנחנו נסיים. ומה שאמר הוא עצמו בתוך דבריו, יגמלה לי השם כצדקי, כבור ידה ישיב לי. ואמר עוד, וישב השם לי כצדקי, כבור ידיי לנגד עיניו. מה זה בור? סמון, כבורית. בר לבב, נקי הלב. הוא הבור והניקיון שזכרנו, ועד חזר ואמר כי בך ערוץ גדול וארדוף אויביי ואשיגם. והוא עצמו אמר עוד מי יעלה בהר השם, ומי יעקב במקום קודשו, מי יכול להמשיך? נקי כפיים ובר לבב. בר לבב זה נקי, זה מידת הנקיות. אומר הרמח"ל. גם בדברים הקטנים. מה שאנחנו אומרים, עזוב שטויות. זה מה שאנחנו דשים בעקבנו. ואומנם ודאי, שמידה הזו קשה, כי טבע האדם חלש וליבו נפתה על נקלה, הוא מתיר לעצמו הדברים שיוכל למצוא בהם כדי התעה. ובוודאי שמי שמגיע לזאת המידה כבר הגיע למדרגה גדולה, כי בפני מלחמה חזקה עמד וניצח. ונבוא עתה לבאר פרטי המידה הזו. ועד עכשיו הרב דיבר בביאור של המידה. ולמעשה בפרק הזה, אם נסכם אותו בקצרה מאוד, שני משפטים מרכזיים, ובזה אנחנו מסיימים את השיעור היום בעניין הזה. רבותיי, הנקיות, מחילה בכבודכם, הנקיות היא במה שאין החטא גלוי. וכשהתאווה מושלת בלב, וגם קצת, האדם מכסה על הפשע והוא לא מרגיש. אבל אם האדם מדייק, מדקדק בניקיון הלב ומשעבד, כובש, מוביל, קובע לעיניים שלו מה לראות ואיך לראות, קובע ללב שלו איך להתרגש וממה להתרגש, ותופס בשכלו את כל המערכת הגופנית שלו, יראה ויכיר את כל העניינים כולם, בין הדברים הגדולים, בין הדברים הקטנים שהוא מחשיב כאבק, הוא יצליח לנבוד אותם. שיהיה לכולנו בהצלחה.